עכשיו ב-103 FM דוקטור מאיה רוזמן 103
שבוע טוב לכולם, בשורות טובות נקווה. טוב, אנחנו פה אחרי החגים, היום אנחנו נדבר הרבה על תזונה ועל דיאטות, על תפריט חלבונים, על תפוחי אדמה לקראת ל"ג בעומר. אפילו נדבר עם מגדל תפוחי אדמה, אבי גולדשמיט. וגם בפינת המיתוסים שלנו, האם צריך לספור את החלב בנס קפה שלנו, או שזה חופשי. בפינת המחקר נדבר על יוגה, כשיטה מעולה לדיאטה, שימו לב, לא שורפים 600 קלוריות לשעה אמנם, אבל שיטה מצוינת. על זרעי צ'יה נדבר, איך לשמור אותם הכי טוב, ובסוף יש לי מתכון מהמם בשבילכם, על איך לוקחים זוקיני, שוברים בפנים ביצה ויוצא מאכל חגיגי. כל מי שרוצה להתקשר מוזמן ל-055-2-103-103, 055-2-103-103, או לשלוח שאלות לוואטסאפ, 054-70-103-70. 054, תשמרו את המספר הזה לשעה הקרובה, הוא של התוכנית שלנו, 054-70-103-70. אפשר גם להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו. אפשר גם להצטרף לקבוצת הרדיו שלי. אפשר גם להצטרף לדף הפייסבוק שלי, שאני חושבת שאני עכשיו משתפת את זה. תכף אני אבדוק אם הצלחתי או לא, תוך כדי דיבור. וגם שם אני מסתכלת על השאלות, תסמנו, תשתפו חברים, תסמנו לייק ותשאלו שאלות בתגובות לפוסט. אוקיי, הצוות שלי היום. העורכת והמפיקה מאירה פרץ, אחראית על השידור שקד מורג, עורך הדיגיטל ירון זאבי, ואחראי על השידור בפייסבוק אלי עזר בן יהודה. כמו שהבטחתי, עכשיו אנחנו מתחילים עם תפריטי חלבונים, בגלל שעכשיו באמת באמת נגמרו כל החגים, גם יום עצמאות מאחורינו, גם פסח, יש לנו איזו הפוגה קלה עד שבועות לפחות אם אני לא טועה, בוא נגיד ששבוע הבא ל"ג בעומר לא נתייחס אליו כחג, והתפריטים של החלבונים הרבה פעמים צצים כשיטה אחת המוצלחות ביותר לירידה במשקל, במיוחד אחרי החגים, כי יש לזה איזושהי השפעה על התיאבון ועל החשק לנשנש. למה זה נחשב שיטה מוצלחת ואיך זה משפיע על התיאבון? אנחנו עכשיו כבר נסביר. קודם כל, מה זה תפריטי חלבונים? הכוונה באופן כללי, לאכול בעיקר בשר, דגים, עוף, ביצים, גבינות, מוצרי חלב, אולי גם קצת טופו חלבון מהצומח, ולצמצם, אם אפשר לגמרי, צריכה של לחם, מאפים, פסטה, אורז, תפוחי אדמה, סוכר, כל מה שחלב מסוכר, אפילו פירות, לצמצם. בפלאו זה לא, אבל ברוב תפריטי החלבונים כן. אז הראשונה שבעצם התפרסמה הייתה דיאטת אתקינס, הוא ב-1970 פרסם את הספר שלו שאומר, תקשיבו חברים, תאכלו כמה בשר ושומן וחלבונים ושומן שאתם רוצים, פשוט אל תיגעו בפחמימות, אתם תראו שיהיה לכם יותר קל גם לשמור על המשקל, וגם לשמור על הבריאות, הוא אמר. ב-1970 השמיצו את הבחור, אמרו, מה זה? איך אתה ממליץ פה על בשר אדום ועל ביצים וכולסטרול וגבינות צהובות, וידוע במרכאות, אני אומרת, ממש במרכאות, אני אומרת, שזה נורא לא בריא, אבל רק אחרי שהוא בעצם נפטר, ב-2000 ומשהו מתאונה, התחילו לצאת המון 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 מחקרים שהראו שכן יש סיכוי שהבן אדם צדק. למה? כי בוא נגיד ככה, מחלות לב זה לא מביצים בלבד או כולסטרול בלבד או בשר אדום בלבד, בוא נגיד ההשפעה של זה, יכול להיות שהיא אפילו פחות מחצי בהשוואה להשפעה של פחממות רעות, שומן טרנס, מתועס, קמח לבן, סוכר לבן, מאכלים מעובדים, כל הדברים האלה יכולים לגרום למחלות לב יותר לפעמים מאשר ביצים בתפריט, או כמה ביצים אוכלים ליום או לשבוע. ההשפעה של זה על המשקל, מסתבר, היא משמעותית גם. למה? פה היה הרבה מחקרים שראו שאנשים שאוכלים באופן חופשי, אני מדברת איתכם בלי לספור קלוריות, ואנשים שאוכלים המון 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 חלבונים כאילו כמה שהם רוצים, הגוף מפרק את החלבונים האלה להפקת אנרגיה, ותוך כדי הפקת הפירוק של החלבונים נוצרים חומרי לוואי שמשפיעים על מרכז הרב הסובה במוח וגורמים לרידה בתיאבון. אז תיאורטית, איך זה יכול להיות, אומרים לי, שאנשים אוכלים כמה שהם רוצים ויורדים במשקל? הרי זה קשור כמה קלוריות אוכלים, והתשובה היא, אתם ממש ממש צודקים. בהתחלה משמינים מתפריטי החלבונים האלה, אבל לאט לאט, בגלל שחל פה דיכוי תיאבון כתוצאה מהחומרי פירוק האלה, אז בלי לשים לב, אנשים עדיין מרגישים שהם אוכלים מה שבא להם, אבל עדיין זה פחות. ואז הם יורדים בצריכת הקלוריות וגם יורדים במשקל. זה לא בגלל שהם אוכלים כמה שהם רוצים חלבונים, לא. בגלל שהם אוכלים פחות קלוריות בסוף. בגלל ההשפעה הזאת היא על מרכז הרב הסובה במוח. אז קודם כל, החסרונות, זה שאם עושים את השיטה הזאת ברצינות ובאופן קיצוני, כמו שאתקינס או הקטוגנית מתכוונים, זה ממש קיצוני, זה לא תמיד בריא, זה לא בריא במיוחד אם יש איזו בעיה רפואית, לא סוכרת, לא בעיית כליה. דבר שני, זה קשה לביצוע לזמן ארוך, בעיקר קשה לוותר על לחם, פסטות, פירות. אז אני אומרת כזה דבר, אפשר לעשות את הכיוון. הכיוון זה כמו פלאו, כן אוכלים פירות, כן אוכלים מדי פעם כל מיני דברים שכאילו נחשבים לפלאו, למרות שהם לא באמת, אבל התפריט הזה יותר מאפשר. השיטות הקיצוניות האמיתיות, אני חושבת, לא מומלצות, בטח לא ללא השגחה, אבל באופן כללי, ללכת לכיוון של הפחתת פחמימות ועלת חלבונים, אני רואה שיש לזה תוצאות ממש טובות לכולם. אז אני לא אגיד לכם פה תפריטים לדוגמה, כי כבר החקלאי שלנו מחכה על הקו, אבל הרעיון הוא, תשימו לב, להוריד טיפת הפחמימות מהתפריט שלכם, וקצת להגדיל במקום, לא לוותר, להגדיל במקום זה, את החלבונים, בשר עוף, דגים, גבינות, מוצרי חלב, ביצים, טופו וקטניות, שזה חלבון צמחי. אוקיי, ולקראת לג בעומר, אני רוצה לדבר איתכם על תפוחי אדמה, על הדרך הכי טובה להכין תפוחי אדמה, אולי זה במדורה באמת, אז לפני שאני אדבר עם החקלאי שלנו, אבי גולדשמיט, אני רוצה רק להגיד לכם כמה יתרונות בריאותיים לתפוחי אדמה. קודם כל, יש בהם כמות עצומה, עצומה, עצומה של אשלגן. יש בהם גם הרבה ויטמין C. עכשיו, אם מישהו מבשל תפוחי אדמה במים, נגיד כמו שעושים לפני שמכינים פירה, ואז שופכים את המים, חלק גדול מאוד מהאשלגן עובר למים, וששופכים את המים, מפסידים חלק גדול מהאשלגן. אז זה יתרון של תפוח אדמה שהוא אפוי בתנור או במדורה, כי אז כל האשלגן נשמר בתוך תפוחי אדמה, הוא לא עובר לאוויר, זה לא עובר לשום מקום, זה פשוט נשמר בפנים. יתרון נוסף של תפוחי אדמה במדורה ובתנור לעומת המבושל, או בפירי אפילו, זה שהאינדקס הגליקמי של המבושל הוא יותר גבוה, הם הרבה יותר קלים לעיכול, ויש להם אינדקס גבוה שכאילו לא מומלץ אם יש סוכרת, ועדיף לאכול אפוי, אבל, לשים לב, מבחינתי אני לא מתייחסת לאינדקס הגליקמי הגבוה של תפוח אדמה, למה? כי אוכלים אותם, חוץ מבלג בעומר, בדרך כלל אוכלים אותם כחלק מהארוחה, יחד עם עוף שמכיל שומן, או דג שמכיל שומן, או טופו, או משהו אחר, וסיבים תזונתיים מהסלט, וכל הדברים האלה מבטלים את האינדקס הגבוה של תפוח אדמה, ולכן אפשר לצרוך תפוחי אדמה גם אם יש סוכרת או נטייה לסוכרת. בקיצור, הדבר הכי לא טוב שאפשר לעשות מתפוחי אדמה זה צ'יפס, כי אם תגנים אותם בשמן לא איכותי, שחומם הרבה זמן ויש בו חומרים סרטנים, גם היה מחקר שקצת השחמת יתר של הצ'יפס גורמת שם להקריל אמידים שהם סרטנים. בקיצור, צ'יפס זה לא טוב, אבל שאר המחלים שתעשו מתפוחי אדמה, זה מעולה. אז כדי ללמוד עוד על תפוחי אדמה, אני רוצה לדבר עם אבי גולדשמיט. שלום אבי.
שלום מירי.
מאיה,
שלום מאיה.
אז זה בסדר לי שחיכית הרבה זמן על הקו, אני לא מרגישה מצפון, הכל בסדר, אתה יכול לחכות עוד כמה שעות, אולי בסוף תגיע לאיריס גם.
אוקיי.
יופי, אבל אני רוצה לדעת על התפוחי אדמה, שתשתף אותי קצת על הגידול שלהם, על ההבדל בין הזנים.
אוקיי, אז בוא נתחיל ככה, במדינת ישראל מגדלים כ-150 אלף דונם תפוחי אדמה, שזה נותן זה הרבה, זה נותן כ-650 אלף טון בשנה.
מה זה? כל כך הרבה אוכלים?
כן, זה מתחלק לכ-100 אלף טון לתעשייה, שזה זנים מיוחדים, זנים עם חומר יבש מאוד גבוה.
מה זה תעשייה לחטיפי צ'יפס?
לטפוגן וכל מיני, גם טפוגן, כל החברות שעושות, לפריטיגון או כל הפריטן.
הבנתי.
לייצוא כ-150 עד 200 אלף טון גם כן, בשנה, וכל היתר...
מה, לאן יצאו?
לאירופה.
אירופה לוקחים מאיתנו תפוחי אדמה?
בתקופה הזאת, באירופה אין תפוחי אדמה, הם אחרי...
כי קר מדי.
נכון.
הבנתי.
לאיזה חודשיים אנחנו עוזרים להם בטט, וזה באמת מה שמשנה בסופו של דבר, את העונה, אם יצא הרבה לייצוא, אם לא יוצא הרבה לייצוא, כל העודף נשאר פה בארץ. והשוק המקומי אוכל כ-650 אלף טון בשנה.
שזה גם הרבה.
כ-300 אלף טון בשנה, סליחה. שזה גם הרבה, נכון. עכשיו, המגדלים פה בארץ מספר זנים. אתם מכירים את זה כאדום לבן בדרך כלל.
נכון.
אבל האדום הוא גם מתחלק לכמה, בעיקר זה הדזירה שהוא מתאים לתעשייה, כי יש לו חומר יבש מאוד גבוה.
מה מתאים לנו? מה אנחנו רואים בסופר שאנחנו
חושבים? השאלה מה אנחנו רוצים. אם אנחנו רוצים את זה בשביל לעשות צ'יפס, אז באמת טוב תפוח שהוא יהיה עם חומר יבש גבוה.
זאת אומרת, האדום.
זה הרבה ש... נכון.
ואם אני רוצה על המדורה?
יש גם זנים לבנים.
המדורה השבוע מה?
גם כן דזירה טוב, והיתרון של המדורה זה שפעם בשנה אנחנו אוכלים את זה עם הקליפה. והקליפה, לדעתי...
לא יודעת, לא ממש, אם זה שרוף לגמרי, אז לא אוכלים את הקליפה.
אז זהו, לא שורפים את זה. היתרון במדורה זה לשים את זה, לחפור באדמה ולשים גחלים למעלה.
לא, אבל זה לא מה שעושים, שמים את זה כשיש אש עדיין, אנחנו לא כאילו...
לא, אבל לא שמים את זה על האש, לא שמים את זה על האש, שמים גחלים על זה.
זורקים אותו כשיש אש?
זורקים, נכון, אבל אנחנו זוכרים שהיינו ילדים, היינו שמים חוט ברזל, היינו חסים עם אדמה, ועל האדמה שמים גחלים,
אבל רגע, אתה מדבר אבל על גיל נוער, שהם אחר כך יושבים עם הגיטרה עוד שעתיים, אני חושבת שבמדורות של ילדים,
של מדורות זורקים את זה לאש, ואז הקליפה היא לא אכילה, כי הקליפה שרופה.
בדיוק.
נכון.
זה טוב או לא טוב?
אני אומר, קליפה שרופה.
לא, הקליפה, האופן הכנה המהיר הזה הוא בסדר?
לדעתי פחות טוב.
פחות.
לדעתי פחות טוב, ככל שהבישול יותר איטי, הבישול יותר טוב, זה בישול שמקבל אש חזקה, נכון. מקבל אש חזקה, והרבה פחות.
בקיצור, שיבואו כמה אנשים לפני ל"ג בעומר, ישימו את התפוחי אדמה.
שיבואו ההורים, ישימו את התפוחי אדמה, ישגיחו על האש.
כן.
במיוחד בתקופה הזאת, שנעבור את זה בשלום.
לגמרי.
זהו, יש לנו עוד זנים, יש לנו עוד זנים שהם זני גורמה.
גורמה?
גורמה, נכון. מה זה? זה זנים שהטעם שלהם הוא טיפה שונה.
יותר טוב?
הרבה יותר טעים.
איך קוראים להם?
הרבה יותר טעים. איך קוראים להם? איזה סלטיאן, זה מוניק, יש כל מיני זנים.
אז איך מוצאים אותם? איך אני יכולה לדעת?
יש בסקיות, תראי בסקיות בסופר, כתוב גורמה.
הבנתי, עכשיו יש לי שאלה אליך. אני טוענת שאפשר לשמור תפוחי אדמה במקרר.
נכון.
אני צודקת?
מגדלים בשתי עונות בשנה. והעונה העיקרית זה עונה שהאסיף שלה התחיל עכשיו, זה נקרא עונת האביב, והתפוחי האדמה נמכרים בשווקים כמעט עד חודש דצמבר או נובמבר.
ושומרים בקירור.
שומרים בקירור, כן, בארבע מעלות.
יפה, טוב, אז יופי. זה טיפ חשוב, כי הרבה חושבים לשמור רק בארון בחושך, אז המקרר הוא חשוך גם ככה.
המקרר, נכון.
כן, חד משמעי.
ואז הוא גם לא מגדל את העיניים האלה שלנו.
את העיניים בקליפה ירוקה שהיא מסוכנת.
נכון,
שהיא קליפה מסוכנת,
נכון. נכון.
יפה, יופי. למדנו הרבה מאוד, תודה רבה רבה, אבי גולדשמיט.
תודה לך.
תודה רבה.
ושיהיה לנו חג שמח, ושנעבור אותו.
בשלום.
צריך בשלום.
כן, שכל אחד יסתכל איפה שהוא עושה, וישמור על המדורה שלו, זה הכי חשוב.
בדיוק, זה הכי
בדיוק.
חשוב.
תודה רבה רבה.
אוקיי.
ביי ביי. ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
היום בפינת המיתוסים אני רוצה לדבר על האם צריך לספור את הקפה עם החלב. בדיאטה, או שזה חופשי. כי אני הרבה פעמים אומרת בקורס שלי אונליין שזה חופשי, תשתו כמה שאתם רוצים קפה. מצד שני, כבר אני, קרה לי שנגיד לקחתי קורס, שמתי עליה את הנס קפה עם המים הרותחים, הפעלתי את המשקל, שופכתי חלב, וראיתי ששמתי שם, נניח 50 גרם למישהי שאוהבת הרבה חלב. רבע כוס חלב זה 50 גרם, 50 גרם זה 30 קלוריות. לפי ארגון הבריאות העולמי, היום מומלץ להגיע ל-400 מיליגרם קפאין, שזה אומר 8 כוסות נס קפה, לפי הטבלאות שבידי. 8 כוסות נס קפה, אם אני שמה 30 קלוריות בכל אחת, אז זה 240 קלוריות, זה כבר, אני לא יודעת, האם זה באמת חופשי, כי זה כמו לאכול נניח פיתה עם גבינה צהובה, או כמו לאכול חזה עוף עם ירקות בתנור וסלט. אז אני אגיד לכם מה השיקולים בעד ונגד, ושכל אחד יחליט על עצמו. ככה, כל שתייה חמה תורמת לסובע. החום משפיע בזמן שאנחנו שותים על המוח דרך החך, זה קרוב, הפה קרוב למוח, אז החום משפיע על מרכז הרעב והסובע במוח וגורם לירידה בתיאבון. והדבר השני, הרבע כוס חלב הזאת, החלב זה מזון, זה מתעכב בקיבה, זה לא כמו מים ששתיתי וישר יורד. זה נמצא שם, זה תורם למלאות מסוימת. הדבר השלישי, אם מוסיפים סוכרלוז, או ממתיק אחר נגיד מהאלה שמומלצים, ללא קלוריות, אז זה גם במידה מסוימת עונה על החשק למתוק, במקום אולי שוקולד עוגיה ליד. עכשיו, מה השיקולים נגד? קודם כל, שזה שלא סופרים את זה, זה באמת איפשהו צריך לשים קו, עד כמה לא לספור. ודבר שני, אם הקפה בא בנוסף. בנוסף לאכילה רגשית, בנוסף לעוגיות, בנוסף לשוקולד, צריך לזכור שהוא לא כזה באמת, באמת, באמת חופשי ואפס, כי אפס זה לא עוזר, לדעתי זה כן. אז היא מודעות מסוימת. אוקיי, יש לנו מאזינים על הקו? נשאל את מיר, כן?
צהריים טובים.
שלום, צהריים טובים.
היי, דוקטור רוזמן. היי. נעים מאוד,
שמי אסתר. היי אסתר, מה שלומך?
ברוך השם, מה שלומך?
גם ברוך השם.
יפה. אני לא דתייה, אבל אני תמיד אומרת ברוך.
כן, זו מילה שתמיד טוב להגיד, מה?
כן.
בדיוק.
אני בת 62 וחצי, אני לא...
וחצי זה מאוד חשוב, כן.
כן.
נכון. אז נולדת בנובמבר?
לא, בספטמבר.
אז את...
לא, אפילו יותר
מ-62. את רואה?
19-62 נולדתי.
הבנתי.
עוד כמה חודשים, ככה. כעיקרון, אני אישה די בריאה, כלומר, יש לי בעיה בבלוטת המגן שהיא איטית, כבר מעל ל-30 שנה.
מטופלת תרופתית?
כן, ב-UTREX. אבל מה שקורה, שמדי פעם אני נעשית מאוד היפראקטיבית, ולפעמים זה עובר את הסף, כלומר מעבר, זה או דאון או אפ.
ולמה את חושבת שזה קשור לבלוטת התריס?
כי זה מה שהרופאה כל פעם משנה לי, כשזה יותר מדי עובר, אז היא מורידה לי פעם.
עובר, אני לא מבינה, השינוי של המינון של התרופה, הוא לפי ההתנהגות שלך או לפי בדיקות דם שבהן את רואה שיש חוסר איזון?
לא, לפי בדיקות דם, בוודאי.
נו, בסדר, אוקיי, יופי. ואת שמה לב שאם את לא מאוזנת, זה עושה לך היפראקטיביות, אם אני מבינה נכון.
כן, לרוב
אוקיי.
אני בהיפר, ולאחרונה
כן. mm-hmm.
הייתי בהיפר, אני לא יודעת, אולי בגלל Q10, אין לי מושג, ולא, והבדיקות...
היו תקינות, כלומר לא בטוח במיליון אחוז שזה קשור.
לא, הבדיקות לא תקינות, הבדיקה לא תקינה, היא כרגע תקינות בצורה חריגה.
אז עכשיו, אוקיי, מה השאלה?
זאת לא הנקודה. מה? השאלה העיקרית היא שאני נהפכתי טבעונית לא מרצון. כלומר, אני לא מסוגלת לאכול בשר מן החי, לא ביצים.
בסדר, ומה השאלה בכל זאת?
השאלה היא מה אני יכולה לאכול אם אני לא אוכלת בשר מן החי ולא ביצים.
אין שום קשר לקטע של ההיפראקטיביות ובלוטת התריס.
לא, 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 זו שאלה נפרדת.
אז יש לך פה שתי שאלות, אני באמת לא הבנתי, אבל
כן,
אנחנו נתחיל,
שאלות,
קודם כל, צמחות. לגבי בלוטת התריס, את צריכה לבדוק שאת מאוזנת מבחינת בדיקות דם ורמות תרופות, אין ממש קשר אליי, את יכולה לשים לב גם אם את צורכת יוד או לא, הרבה אנשים יש להם לאחרונה, צריכת התרופות לבלוטת התריס בישראל בנשים עלו פי שניים, בעשר שנים האלה בגלל המים המותפלים ששותים אותם ומשקים חקלאות וכו'. מי שלא אוכל דגים ועצות בכלל יכול לנסות תוספי יוד זה זול מאוד מאוד אם קונים את זה באיירב למשל.
אז כלומר בנוסף לבלוטת הרחם?
אני באמת לא יודעת, אני שוב אדגיש, את צריכה להתייעץ עם הרופאה, כי את צריכה להיות מאוזנת בבדיקות. לגבי השאלה השנייה, שהיא יותר קשורה אליי ופחות לרופאה, אין שום בעיה להיות צמחונית ולהגיע לכמות החלבון הדרושה. את אוכלת ביצים ומוצרי חלב?
לא,
אז הטבעונית לגמרי, אז אפשר? להגיע
לא ביצים, לא מוצרי
כלה
ולא מוצרי
מן החי. בסדר, אז אפשר להגיע על ידי טופו, על ידי קטניות, אגוזים, שקדים.
אסור טופו בגלל הבלוטת
הטריסטית. אם את מאוזנת תרופתית, זה לא נכון שאסור טופו, את יכולה. אם את מאוזנת תרופתית. בקיצור, כל הסיפור זה ללכת לרופא ולבדוק שאת מאוזנת מבחינת התרופות.
אוקיי, בוא לומר שאני מאוזנת, מה אני יכולה לאכול?
אז שוב, טופו, קטניות אחרות, כמו גרי חומוס, שועית לבנה, שועית חומה, עדשים בכל הצבעים.
אני אוכלת, זה לא מספיק. זה לא מספיק.
אז תגיעי לכמות שכן מספיק, מה זאת אומרת?
השאלה כמה לאכול. אז זאת הנקודה, כמה לאכול ביום. כמה אני יכולה לאכול קטניות כדי שאני לא
אשמין? אני אראות... לצערי, בגלל שאת הרחבת בנושאים לא קשורים עם בלוטת התריס, אנחנו תכף נצטרך לסיים. הכמות קטניות וטופו וחלבונים ואגוזים ושקדים וטחינה גולמית, שאת צריכה לאכול כדי להגיע לכמות החלבון התקינה בלי להשמין, היא לא קשורה לכמה את אוכלת מהם, אלא לדברים אחרים. את צריכה בתפריט... להגיע לכמות הקלוריות שאת צריכה, אם זה אומר להוריד פחממות מיותרות, אז זה אומר להוריד פחממות מיותרות. אני כרגע כבר לא אוכל להרחיב, אז אני מציעה שאולי תתקשרי בשבועות אחרים, או בשבוע הבא, ונתחיל ישר מעניין, ואז אני אוכל להגיד לך כמה את יכולה לאכול בלי להשמין, כי כרגע אני לא יודעת, אבל אנחנו נצטרך גם...
אני יכולה לשלוח מייל?
לא. לא, אנחנו ברדיו, זה פורמט שבו מתקשרים ומקבלים תשובה בעל פה. אז אנחנו נשתדל לדבר בהמשך, ופעם באה להתמקד בעניין.
תודה.
תודה, תודה רבה.
ביי.
יש לנו עוד מאזין? כן, מאזין. שלום.
היי, זה תמיר.
היי תמיר, מה שלומך?
בסדר גמור, יש לי שתי שאלות. אחת נוגעת לי אמא שלי, מבוגרת בת 82, סכרתית, ואחת נוגעת לי. לגבי השאלה של אמא שלי, היא סכרתית, פחות או יותר מאוזנת,
כן.
אבל היא אוהבת לשתות מאוד נס קפה. יש לה מטפלת בבית והכל, אבל היא מסוגלת לשתות 13-14 כוסות ביום נס קפה.
וואה, יפה.
כן, זה ההובי שלה, היא מתענגת על נס קפה, או עם עוגיה ליד או בלי עוגה, אבל נס קפה...
אבל שנייה רגע, ומה, היא לא רצה לשירותים כל הזמן?
היא יכולה לרוצה לשירותים, סבבה, היא רצה...
אבל זה כל הזמן, זה כל הזה 20 דקות.
כן, משהו כזה, אני פשוט רואה במצלמות שהיא רצה הרבה לשירותים, אבל כן, בגדול זה... אני רואה אותה שהיא כל הזמן עם כוס קפה, ואמרתי למטפלת שתגוון לה...
רגע, זה שהיא כל הזמן מחזיקה כוס קפה, זה לא אומר שזה כל הזמן כוס קפה חדשה, יכול להיות שאתה רואה אותה
לא,
כל
לא,
הזמן...
לא, זה כוס קפה חדשה, או שהמטפלת מכינה לה, או שהיא מכינה בעצמי.
והיא שותה את הכל, את הכל, כל פעם שלושה...
את יודעת, זה לא כוס זכוכית או ספל, זה הכוס מיטרטון, אחת פעמי.
אוקיי, זה 180 סיסי, נגיד 160 אפילו, אוקיי.
אוקיי, אני כדי להפחית את הנושא של הקפאין וכל זה, כי זה שוב לא בריא עדיין.
שנייה רגע, רק את זה יש אותה או שיש עוד משקות?
רק את זה, כאילו, וכמובן מים שאני אומר למטפלת.
גם מים, כלומר היא מגיעה גם למלא מלא נוזלים ועם סכנת איבוד מלחים הגוף.
אני לא יודע לגבי
הסכנת. רק מהקפה שאתה אומר זה 2 ליטר.
וואלה, אז מה שאני בא אומר כדי להפחית את כל הסכנה של הקפאין וכל זה, אז אני קונה לה נס קפה נטול קפאין.
יופי.
אבל עדיין, היא משתמשת עם שתי קפסולות של סוכרזית, אז זה 2 כפול 14...
מה זה? רגע. קודם כל ככה, הקפה נטול, בוא נגיד כזה דבר, ברוב הסיכויים, ברוב המקרים, הוא לא נוראי בריאותית, פעם היה, כן, כי פעם השתמשו בכל מיני כימיקלים לספיחת קפאין, אם אני הבנתי נכון, הטכנולוגיות של היום זה פשוט השריה של הפולים במים, הקפאין עובר למים, לוקחים את הפולים בלי הקפאין, ומהם עושים את הקפה הנטול. שהוא לא אפס, הוא לא באמת נטול, אבל בואו נגיד הוא הרבה 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 פחות קפאין, ברוב המקרים, שזה בסדר גמור. עכשיו, לגבי הסוכרזית, כמו שאתה קורא לזה, סוכרזית זה שם של חברה, אנחנו נתייחס לממתיקים לחוטיים באופן כללי. גם סוכרזית מייצרת את הממתיקים האלה, אבל חברות אחרות מייצרות את הממתיקים באותה מידה, זה לא מוכרח להיות זה. שתי תבליות של ממתיק מלאכותי יכולות להיות בסדר גמור אם הן עשויות מאו סטיביה או סוקרלוז. עדיין אני לא ראיתי תבליות של נגיד דלולוז או מנקפות או עוד ממתיקים שנחשבים בסדר בריאותית, אבל אם התבליות האלה הן מסוקרלוז, אז זה, בוא נגיד הרבי מיותו, זה לא כמו שהיא מכניסה לגוף זבל, כן. 13 כפול 2.
בדיוק.
נכון.
ולגבי החלב...
תבדוק עכשיו, המילה סוקרזית היא שם של חברה, הם מייצרים סוקרלוז. הם מייצרים סטיביה, אבל הם גם מייצרים סקרין וציקלמט שהם נוראים. אז תסתכל על הממתיק אצל אמא שלך בבית, אם זה כתוב שם על האריזה, אם זה סקרין או ציקלמט, תחליף את זה, זה קודם כל. זה דבר ראשון.
מה לגבי החלב? כאילו, גם לגבי החלב הרגיל, חלב פרה, היא משתמשת הרבה מן הסתם, כי היא שותה הרבה. אז אמרתי, טוב, בוא ננסה גם ליצור משהו טוב לגבי החלב. אז התחלתי לקנות לה שיבולת שועל וסויה.
רגע, למה? אז חלב עשה לה משהו, בעיות מעיים, שלשולים?
לא עשה לה שום דבר.
אז היא צריכה, למה מאכפת לך? היא צריכה סידן. היא צריכה סידן בגיל 82.
אז את לא ממליצה על סויה למשל?
סויה כן, הסידן אותו דבר כמו בחלב פרה, אבל גם חלב פרה בסדר, בשיבולת עד כמה שידוע לי אין. אני לא הסתכלתי, אולי זה מואשר, אבל צריך לבדוק. חבל, יצחת הסידן.
אז אין בעיה בחלב רגיל, כאילו חלב פרה רגיל?
תראה, בוא נגיד, אנחנו לא מתמקדים בדבר הנכון. 13 כוסות נס קפה זה המון. זה המון, זה כפול קפאין ממה ש... יותר מכפול קפאין ממה שבגיל הזה יכולה, או צריכה.
אבל אם אנחנו נמיר את זה לקוסטי, אז עוד הפעם, גם בתי הירוק יש קפאין.
אז תראה מה תעשה, קודם כל תיקח את אותה כמות של תבליות ממתיק, ואת אותה כמות של כפית נס קפה, ותעבור לכוס שהיא לא קרטון, תעבור למאג. כבר את אותו כמות, אתה מדללה את זה כאילו לכפול של נוזלים, באותה כמות של קפאין וממתיק, שתתרגל לזה.
אוקיי.
אז זה כבר היא תרצה פחות כוסות ליום, זה כבר משהו. בסדר? זה דבר ראשון. השתייה, אם זה סויה או חלב פרה לא כזה קריטי, שיבולת שועל תבדוק על המוצר שאתה משתמש בו, אם הוא מכיל סידן, אם כן, אז יופי. אם לא, אז אני מציעה או סויה או חלב פרה בכל זאת, אם זה לא עשה לתופעות לוואי.
הבנתי. עכשיו נעבור קצת אליי.
אוקיי.
אז גם אני סקרתי, ואני מאוזן והכל. והייתי אצל דיאטנית שהיא דוגלת בדיאטה של הקטוגנית, דיברת על זה לפני כמה דקות. וזה באמת משהו שקשה ככה לשמור לאורך זמן. עשיתי את זה איזה חודש וחצי, אני חושב.
אתה יודע...
ובאמת ה-A1C שלי ירד, כאילו, הוא ירד פליים, זאת אומרת, 7-2
ו-6. שזה מהמם, וזה ברור, אבל רק שתדע, אתה אומר שעשיתי את זה. רוב הסיכויים שלא עשית באמת קטוגנית, הלכת בכיוון. בכיוון הרעיוני.
הלכתי ב-80% מהמקרים.
אסור עגבניה וגזר גם.
זהו, אז זה הבעיה בקטוגנית, שקשה מאוד לשמר את זה.
הקטוגנית לא נועדה לסוכרתיים לאורך זמן, היא נועדה למניעת אפילפסיה. ב-1900 המציאו את השיטה הזאת. אם אתה תעשה את זה בצורה לא קיצונית, זה מספיק טוב. אתה לא צריך להגיע לרמת...
העובדה היא שבאמת הורדתי את ה-A1C שלי, זה הורידתי, אני לא אומר שלא, הורדתי, אוקיי. כי נראה הורדתי פחממות.
אז מה השאלה?
אבל עוד הפעם, אבל לא לאכול אורז, לא לאכול פסטה, אבל לא לאכול לאורך זמן לא ולא ולא,
כן.
את בסוף נסברת במעלה הדרך, אי אפשר להתמיד עם זה
לאורך זמן. למה לא, אני לא אוכלת פסטה ואורז, ואני גם לא רוצה לאכול כבר, אני לא יודעת כמה שנים.
וזה יחסות לכל החטיפות הזו.
לא, אני אגיד לך מה, אם אתה רוצה את הדברים האלה, אני לא רוצה. אבל אם אתה רוצה לאכול פחמימה ריקה שלא נותנת כלום לגוף, בגישה שהיא לא קיצונית, תאפשר לעצמך, כי שוב אתה אומר, אני יום אחד זה יתנקם בי, וחבל להגיע למצב הזה.
כן.
אתה לא תעשה לך רע לסוכרת, אם תאכל פעם בשבוע אורז או פסטה, ברור שלא. זה לא יקלקל לך את הדיכוי תיאבון שאתה יוצר במשך כל השבוע, זה לא יגרום לך לבולמוסים, ההחלטה שאתה... עכשיו משלב פעם בשבוע, זה לא כאילו, אוי לא יום אחד אני איפול, ואז אני לא יודע איך אני אשתלט על עצמי, זה לא אותו דבר. תנסה.
אבל אז זה הפחיד את הרעב התמידי שיש לי כל הזמן, אולי כי הסוכרתיים.
איזה רעב תמידי?
כל הזמן רעבים.
אתה לא אמור להיות רעב, אז תראה, אני לא יודעת מה אתה עושה לא נכון, אתה לא אמור להיות רעב בכלל, בשום תפריט. אני מדברת על הקטע של הרעב הפסיכולוגי לאורז או פסטה, זה לא יתרום לך לרעב לסוף הפיזי, הרי זה חשק. תאכל פעם בשבוע, אני בעד. בסדר?
אם את בעד, אז גם אני תפיר.
לפעם בשבוע, כן. אם אתה רוצה, שוב, אני אישית לא הייתי משלבת, כי אני לא רוצה. יופי, אבל תעדכן, אני אשמח תעדכן. איך ההשפעה?
טוב, תודה רבה על השיחה. ביי.
תודה רבה, שבת שלום, ויש לנו עוד מאזינה על הקו, שלום.
היי, דוקטור מאיה, מה שלומך?
בסדר, מה שלומך?
בסדר. יש לי שתי שאלות שקשורות למה שדיברת היום, ובנוסף לשאלה שלי. אז הן קצרות, אז אני אנסה מהר.
לא יודע, מישהו, כאילו, אני מדמיינת שדיברתי איתך כבר, אני לא יודעת...
נכון, מה
לתמיד. או, יופי.
תקשיבי, תפוחי אדמה שאמרת לשים במקרר, אני קראתי בכל מיני מקומות בעבר, אולי זה...
רגע, אני לא אמרתי, אני גם דיברתי עם מגדל תפוחי אדמה שישאר את זה, כן?
נכון.
אוקיי.
כן, אבל אני קראתי שזה הופך כאילו לסוכר, אם שמים את זה במקרר. זה לא נכון.
איזה רעיון, תקשיבי כל הכבוד לך. כן, זה מזרז את הפיכת המילנים של תפוחי אדמה לסוכרים. האחוזים שזה קורה הם לא משמעותיים, מבחינת הקלוריות זה לא משנה לך אם זה המילן או סוכר, כי זה אותו דבר. מבחינת הטעם, את עושה שיפור, החיסרון הוא אם את עושה צ'יפס. ואני מראש אמרתי שצ'יפס זה דבר לא בריא גם בגלל הסוכרים שם שנשרפים והופכים לאקרילמידים, וגם בגלל השמן הלא איכותי. כלומר, אם את עושה תפוח אדמה אפוי או מבושל, אין לזה שום משמעות, את רק מקבלת משהו שיותר טעים. אבל, שימי לב, גם אם את קונה תפוחי אדמה, כמו שהוא אמר, אבי גולדשמיט, אם את תקני תפוחי אדמה אני לא זוכרת איזה עונה הוא אמר, נגיד באוגוסט, וזה גדל באפריל, איפה את חושבת שזה עד עכשיו?
במקרר.
נכון, אז זה שאת עושים את זה בחוץ לעוד שבועיים, מה את חושבת שאת עושה פה, כאילו, את לא עושה לזה איזה שדרוג תזונתי מצום. את יכולה לשמור במקרר ועדיף לך, כי אחרת תצמחו שם הדברים בקליפה ירוקה לא בריאה, וזה גם מתקלקל יותר מהר, אפשר לשים, אני שומרת רק במקרר, גם בטטות.
אוקיי, ואז אפרופו צ'יפס שאמרת, אם עושים צ'יפס עם ללא שמן, כאילו בנינג'ה נגיד, או שדעת מכירה את
באיירפרייז. כן, כן, לא, זה בסדר, זה כמו צלוי, זה מצוין.
אז זה בסדר.
הבעיה היא בשמן בעיקר.
כן, והשאלה שלי היא לגבי אנזימי עיכול, דיברת בעבר על אנזימי עיכול, והשאלה שלי אם... כשלוקחים אנזימי עיכול, לוקחים, צריך לקחת את זה על בסיס קבוע, או שזה מקומי?
זה לא תרופה, זה הקלה.
כן, תשמעי,
יש אנשים שיש להם דלקת קיבה, שהיא באופן זמני. הם אוכלים, הם מרגישים רעש בבטן, לא מתעכל להם כנפיחות, גזי ברמה מטורפת. נגיד סתם דוגמה. הם יכולים, אחרי שהם אוכלים, לקחת, לעזור לקיבה אנזימי עיכול, אחרי ארוחת צהריים, אחרי ארוחת ערב, במשך כמה ימים, ולהפסיק אחרי שזה מסתדר, נגיד. יש אנשים שבאופן קבוע קשה להם להקל דברים, והם יכולים להשתמש בזה באופן קבוע, ואז נגיד הם נסו לחול ושכחו. לא קרה כלום. זה לא אנטיביוטיקה שחייבים כל שלוש...
לא, ברור. כן. לא, אז אני שואלת אם זה כאילו, אם עכשיו למשל אני אוכלת משהו ומרגישה אי נוחות בבטן.
את יכולה לנסות.
אני לוקחת וזה מקומי, חד פעמי, אז סבבה.
נכון.
אוקיי, רציתי לדעת אם זה צריך חייב לקחת את זה על בסיס קבוע.
לא, ממש לא, ממש.
כדי שזה ישפיע.
לא.
הבנתי. אוקיי, יופי, עניתי, תודה רבה.
יופי.
סופה שניים.
סופה שניים. יש לנו עוד מזינה, שלום.
שלום, זאת.
מה שלומך?
היי, בסדר גמור, מה שלומך?
בסדר, יש הרבה רעש, את נשמעת לי בקניון או משהו.
כן, אני נמצאת במקום, לא כל כך נוח האמת, אבל מהירה.
בואי תשאלי מה שאת צריכה, ואז ישמעו אותי בלי הרעש.
אוקיי, ממש, התוכנית הזאת ממש קורה, לילי צמחונית לא אוכלת הרבה דגים. עכשיו, אני לוקחת תמיד את התוכנת, את הפתיה, קצה, דלת ופשטן ביחד, ואני שמה על כל מיני... יוגורט וצלף, כמה זמן אני יכולה, אני לא יכולה לטחון מעט.
זה בדיוק הנושא הבא, כן, כן, אז זה בדיוק הנושא הבא שאני צריכה להרחיב עליו, אז כן, את יכולה לשמור את זה תחון, במקפיא, בלי בעיה, כמה חודשים.
במקפיא, לא במקרר?
את יכולה גם במקרר, אבל במקפיא זה יהיה עוד יותר טוב, לכמה חודשים אפילו.
אני שאלתי עוד משהו, רגע, בוואטסאפ, רגע.
טוב, אולי... אז אני אתחיל אולי עם הפינת טוב לדעת שלי, ואם תזכרי אחרי זה, ישאירו אותך על הקו, אבל שקט שלא ישמעו את רעש הרקע, בסדר? יופי. בסדר, תחכי על הקו.
תודה, את עוזרת ממש להמון אנשים.
תודה רבה, את יכולה...
לגבי הפסיליום. אני רוצה את הפסיליום הזה, ואני רואה שבכל מקום זה קליפות פסיליום.
קליפות פסיליום, זה מה שצריך.
קליפות.
כן.
זה של חברה מוכרת או אפשר כל מיני חברות?
יש כל מיני חברות, שזה, תשימי לב, זה אמור לעלות לך חבילה של חצי קילו בסביבות ה-30 שקלים. אם לוקחים ממך יותר, אז עובדים עלייך. בבתי טבע בעיקר, קונים. בסדר? בבתי טבע, אני אומר. תצטרכי להתקשר בלי רעש, זה לא יעבוד.
בסדר.
יופי, תודה רבה. תודה, תודה.
תודה, תודה.
ואנחנו עוברים לפינת טוב לדעת, שבהמשך לשאלה של המאזינה, על זרעי צ'יה, מה הכמות המומלצת ואיך לשמור את זה? קודם כל, למה הם כל כך בריאים? אז יש בהם סיבים תזונתיים בכמות ענקית, יש בהם אומגה 3, מהסוגים הטובים של האומגה 3, היא שחשובה מאוד למוח, לזיכרון, ללב, יש בה חלבון איכותי מאוד, חלבון מלא, יש בה כמות עצומה של סידן, של מגנזיום, של אשלגן, יש בה הרבה מאוד נוגדי חמצון, שעוזרים להגן על התאים מפני כל מיני נזקים חמצוניים, מחלות לב וסרטן. אז בגלל כל הסיבות האלה, וגם היא עוזרת ל... איזון רמות הסוכר בדם ולהורדת לחץ הדם. פה אני רוצה לתאר לכם מחקר שעשו באנשים עם כבד שומני, נתנו להם לצרוך צ'יה והייתה ירידה והפחתה. גם בלחץ הדם וגם בכבד השומני. עכשיו, איך אפשר לשלב בתפריט? אחד מהדברים הכי קלים זה לעשות פודינג צ'יה, לוקחים שתי כפות צ'יה עם חלב סויה, אפשר להוסיף פירות יער למשל, או אגוזים, או רק נגיד ממתיק, ולתת לזה, לרבה, ולתת לזה ללילה במקרר, בבוקר שקמים, זה פשוט פודינג, כי הצ'יה מתנפחת. אפשר להוסיף לשייקים, אפשר באפייה, בלחמים, בעוגיות, אפשר בסלטים לפסר, אפשר במרקים, אפשר ברטבים, אפשר גם סתם לשתות מים עם צ'יה אם רוצים, זה פחות טעים, אבל זה גם כן אופציה. ואיך לחסן? אז ככה, במקום קריר וחשוך, אם זה לא תחון, שימו לב, זה יכול להחזיק עד 4 שנים. אם רוצים לתחון, אז זה כמובן יתקלקל יותר מהר, יתחמצן יותר מהר, אבל אז אפשר כמה חודשים במקרר או במקפיא, ואז זה מעריך את הטריות עם ערך תזונתי ששומר על עצמו. בכל מקרה, אם זה יתקלקל או יתחמצן, אנחנו יכולים לדעת את זה, כי יש לזה טעם לא טוב כזה. אתם ישר תדעו שזה לא ראוי לשימוש. אוקיי, אחרי הפרסומות אנחנו נדבר על יוגה לירידה, אין פרסומות. אז עכשיו אולי מאזין או מאזינה? מאזינה, ואחרי זה אני אספר לכם על היוגה, אוקיי. שלום.
היי.
היי.
מאיה?
כן.
היי, שאלה לי.
מה השאלה? כן.
קודם כל, לשבח את התוכנית, שזה תשובה, זה לא שאלה.
תודה רבה רבה.
השאלה היא,
כן.
אם אני רוצה לעשות בלי סוכר, אבל כמובן אני רוצה שהעוגה תהיה
שאלה
מתוקה, מה אפשר לעשות?
טוב, אז תשמעי. שואלים אותי את זה כל הזמן בקורס דיאטה, שבפייסבוק, אני מעלה מתכונים. סתם אני מעלה מתכון, עוגה מסוימת, עוגת גבינה, עוגה אחרת, ואומרו לי, טוב, אז אם נחליף את זה לממתיק מלאכותי, כמה לשים בשביל לחסוך את הסוכר? לא חוסכים כלום אם מורידים את הסוכר. אני עכשיו אסביר בדיוק למה. לא צריך להוריד סוכר ממתכונים, ובטח שלא ממתכונים של עוגות. והסיבות הן כאלה. הדבר הראשון, ברגע שאת מורידה את הסוכר, את מורידה מהנפח של העוגה. אם את רוצה לשמור על נפח של עוגה, שישאר כמו שהוא, אז את תוסיפי משהו במקום שזה נגיד קמח. ואז את מוסיפה את הקלוריות שאת הורדת, עם ערך תזונתי אותו דבר בדיוק כמו של הסוכר, של קמח לבן, בוא נגיד כמעט רע כמו של סוכר לבן, אז את לא עשית כלום. כשאת מסתכלת, עכשיו אני אתן לך דוגמה מהתעשייה, אם את תסתכלי על ופלים, סתם, לא שאני ממליצה למישהו לאכול ופלים, אבל אם תסתכלי סתם לעניין, בסופר. תסתכלי על כמות הקלוריות לוואפלים רגילים, וכמות הפחממות לוואפלים רגילים, לעומת וואפלים ללא סוכר, הקלוריות והפחממות, תגלי שזה כמעט אותו דבר. איך זה יכול להיות? כי ברגע שהם הורידו את הסוכר, והם רצו שהוואפל יישאר באותו גודל, אז הם הוסיפו קמח. אז לא עשינו פה כלום. לא לסוכרת, לא לקלוריות, לא לבריאות. אז זה דבר ראשון. עכשיו, נגיד שאת לא מוסיפה קמח במקום, מה שאת עושה זה פשוט מקטינה לך את הגובה של ההוגה או את הנפח של ההוגה או מה, ואז יוצא לך פחות פוריסות, כך שבשיקול הסופי האחרון, זה גם יוצא אותו דבר בקלוריות. הסיבה השנייה שאני לא ממליצה להוריד, זה כי אנשים חושבים משום מה, שאם ייקחו מתכון של הוגה, עם קמח לבן ושמן ואני לא יודעת מה, רק החליפו את הסוכר לממתיק מלאכותי, זה הוגה בריאות. או גם מתאימה לסוכרת, לא, קמח לבן זה לא טוב לסוכרת גם, והוא גם, ברוב המקרים זה לא יכול להיות דבר בריא. עתיר בפחממות בדרך כלל, הוגת גבינה היא כן, אבל הסוכר שם לא גורע, למה? כי בהוגת גבינה שהיא כן בריאה, יש לנו מלא ביצים, מלא גבינה, מלא חלבונים, שמעכבים את האינדקס הגליקמי של הסוכר, ואז אין שום סיבה להחליף. והדבר הנוסף, זה שחלק גדול מהממתיקים הם פחות עמידים לחום. וגם אם את מחליפה את אלה שהם כן עמידים יחסית לחום, את תפגעי בטעם במידה מסוימת, ושלא לדבר על אלה שלא עמידים לחום שהם מתפרקים ונוצר טעם מר בכלל. אז אני אומרת כזה דבר, את אוכלת עוגה בתור פינוק, את אוכלת את זה בצורה מדודה, את אוכלת את זה כחלק מתפריט שאת סופרת בו את כל כמות הפחממות נגיד, ונגיד שכמעט אין לך פחממות בתפריט, אולי איזה סנדוויץ' במשך היום, ואולי עוד איזה פרי, אז הקפית או שתיים של סוכר שיש לך בפרוסת עוגה, זה לא מה שישנה את האיכות של התפריט שלך. את יכולה להמשיך להשתמש בסוכר, הדבר הכי טוב שאת יכולה לעשות זה פשוט להפחית טיפה מהכמות שכתוב שם. זאת דעתי.
יופי, אז אם ככה אני יכולה להמשיך וליהנות מעוגות. לא שיש לי סכרת.
רגע, ליהנות בעמידה הנכונה, זה היה המסר.
זאת הנקודה.
כן.
אבל עכשיו שלא לקטנה, דיברת רגע על צ'יה.
כן.
אני לא הבנתי, זה נורא בריא לפי מה שאני שומעת. אני לא הבנתי בכלל איך להשתמש בזה, רק בשתייה,
אני שמה פודינג, נתתי מלא דוגמאות, את קרניה כבר
קיים. כן, אבל פודינג זה, אני... ולאכול אותו
פודינג, רק מחר. פודינג, ולשים בשייק. כן, למה לא, למה לא על מחר? מה את רוצה עכשיו? אני עכשיו שמה את זה ככה. אני שמה להוגיות לבן שלי, עם שיבולת שועל, צ'יה, שקדים, טחינה גולמית, חמת בוטנים, סום סום. וכן, אני שמה קצת סוכר, לא יודעת להגיד לך בדיוק כמה, אבל לא הרבה. וצ'יה זה חלק מרכיב ותמיד בהוגיות האלה. אחר כך אני עושה לחם. לחם טחינה או לחם עדשים, קמח עדשים עם טחינה וביצים, שמה צ'יה הרבה בלחמים.
סליחה, אני רק רוצה להבין, צ'יה זה לא מאכל בפני עצמו?
לא, זה גרגירים שחורים כאלה.
מה?
כן, עדיף שזה יהיה תוספת.
כאילו, אם אני לא רוצה עכשיו לבשל ולא רוצה לאפות, אז לשים את הצ'יה בשתייה ולשתות את זה?
זה לא יהיה לך טעים בשייק. תוסיפי לשייק שאת עושה.
בשייק עם פירות וכאלה.
כן, בדיוק.
ואז תשים צ'יה.
כן.
טוב, אז
יופי.
יותר קל.
בהחלט, אם את עושה שייקים.
לא לקחות עוגיות בשביל...
לא, לא, חס ושלום. אני רק אומרת שיש הרבה דרכים להשתמש.
כן, אוקיי.
כן.
טוב, יופי. תודה רבה.
תודה רבה לך, ותודה על השאלה המצוינת.
כן, המצוינת עם העוגות. את שינית לי בכלל את התפיסה.
אני שמחה.
אוקיי, תודה.
ביי, שבת שלום. טוב, ועכשיו על יוגה אני רוצה לדבר איתכם. יוגה לירידה במשקל, כן, כן, כן. הרבה חושבים שזה כל כך רגוע ואיטי ובשקט, וזה בלי לקפוץ ובלי להזיע יותר מדי הרבה פעמים. יש יוגה שמזיעים בה, יוגה חמה. אבל גם יש יוגה רגועה, ואנשים אומרים, טוב. אז בוא נעשה את זה לבריאות הגב, והם צודקים, אבל משהו אחר, לדיאטה. אז תדעו שיוגה גם עוזרת לדיאטה, יש בה הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים, ואני רק רוצה להעלות פה כמה גורמים. קודם כל, זה נורא קשה, זה הרבה 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 כוח, למרות שלא שמים לב, הרבה פעמים אפילו בתנוחת לוחם 2 או מה, שעומדים ומפעילים את השריר הארבע ראשי הרבה, והרבה דברים עם הידיים, צ'טורנגה, אנחנו מפעילים הרבה הרבה שרירי ליבה, ידיים, רגליים, גב, גם אם לא חושבים, זה ממש 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 לחיזוק שרירים. דבר שני, זה עושה הרבה תשומת לב ככה פנימה לנפש, הרבה חיזוק הקשר של גוף נפש, שזה נורא חשוב בזמן דיאטה, כי אנחנו מתחילים לשים לב הרבה פעמים למה קורה בגוף שלנו. אם בא לנו לחטוף משהו מתוק, אנחנו יכולים לבדוק, זה רעב אמיתי או שסתם אנחנו התעצבנו על מישהו שחתך אותנו בכביש או אני לא יודעת מה. בנוסף, הפחתת סטרס, זה גם משהו חשוב מאוד לדיאטה. מצאו שיוגה, במחקר שאני עכשיו מספרת לכם, מצאו שאימון יומי של יוגה של אפילו רק 20 דקות, מפחית קורטיזול, הורמון הסטרס, זה תורם גם לשינה טובה יותר, גם לאיזון הורמונלי שמקל על ירידה במשקל. יוגה גם עוזרת לשינה טובה יותר, שגם היא חשובה לדיאטה, גמישות ויציבה שאין מה לדבר, אז נכון, יוגה בפני עצמה לא שורפת 600 קלוריות, אבל היא בהחלט תורמת, ואני בהחלט ממליצה על זה לכולנו, יש אימונים בחינם ביוטיוב, תמצאו מאמנת שאתם מתחברים אליה, נראה, אני אוהבת איזה אחת יפנית, בי לייף, יש את צ'רלי, יש מלא, ניקול, מלא ביוטיוב, תחרצו יוגה, תבחרו את הרמה שלכם, תעשו כל יום בחינם לגמרי. אוקיי, מאזין, שלום.
שלום, דוקטור מאיה.
שלום, שלום, מה שלומך?
אורך השם. שמעתי מקודם, כן. שאמרת לגבי ירקות, עגבניות ומלפפון, לקשר לאפילפסיה.
לא, 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 רגע, רגע. ב-1900, שלא היה תרופות לאפילפסיה, מישהו כן. גילה, אני לא יודעת את השם שלו, מישהו גילה שתפריט עם אפס פחממות, כלומר, אסור בכלל גם עגבניה וגזר, כי יש בהם קצת פחממה, ואסור יוגורט או חלב ניגר, כי יש בזה לקטוז שזה קצת פחממה. מותר נגיד שמנת ומותר ירקות ירוקים בלבד, אבל יש דברים שצריך לחסוך את הפחממה. ומישהו מצא שהתפריט הזה מציל את החיים של האנשים שהיה להם התקפים אפילפטיים. והשתמשו בתפריט הזה, שהוא נורא קשה לביצוע, השתמשו בזה לאנשים שכאילו הייתה להם סכנת חיים כתוצאה מהאפילפסיה. אך זה היה ב-1900. היום כבר יש תרופות ככה לאפילפסיה, והחולים שיש להם אפילפסיה לא צריכים לעשות תפריט כזה. אחר כך אבל, במחקרים מסוימים, גילו שתפריט כזה, אבל שהוא לא מוכרח להיות עד כדי כך קיצוני, גם עוזר לטיפול בסוכרת, ובמקרים מסוימים, לפי אותם מחקרים שאני עכשיו אומרת לך, זה מנע את הצורך בתרופות של סוכרת. עכשיו אני ממשיכה. לא מומלץ לכולם לעשות תפריט כזה, חס ושלום. הוא מאוד 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 קיצוני. הוא נורא קשה לביצוע, וגם אם אתה תנסה אותו, רוב הסיכויים שלא תוכל להתמיד בו, כי זה ממש כמו תרופה כזאת. זה אוכל שהוא תרופה כאילו למניעת מחלה מסוימת ספציפית, שהיום יש לה תרופות אחרות רגילות, ואף אחד לא מוכרח לעשות את התפריט הזה. גם אלה שחושבים שהם עושים את התפריט הזה, הם לא באמת עושים. השבוע הייתי אצל וטרינר עם החתולה שלי, הוא אומר לי, מה אתה תחל קטוגני, אני עושה את זה כבר 10 חודשים, אני אומרת לו, איזה קטוגני אתה עושה חתולה? כאילו לא באמת עשה קטוגני, הוא פשוט אכל בעיקר חלבונים וירקות, אבל לא הגביל את עצמו ביוגורט או בחלב או בעגבניה או גזר, כן? זה כבר ממש 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 קיצוני, ואי אפשר לעשות את זה בלי השגחה לדעתי וכו'. עכשיו אני אתן לך לשאול מה שלא נתתי לך לשאול.
אז זהו, אז אפשר לאכול ירק כאילו גבינה עגבניות ומנפון בלי בעיה.
אני בעד בהחלט, גם אם אתה בתפריט חלבונים, שמבין כל התפריט החלבונים שיש הכי פחות קיצוני זה הפלאו, אז גם בזה כן, אתה יכול גם פרי לפעמים, אני ראיתי בפלאו מסוימים שאומרים, אוקיי, אורז מסוים אפשר אפילו, אני לא חושבת שלאדם הקדמון היה אורז, אבל נניח, ואפשר עגבניות בלי בעיה, וגזר בלי בעיה, ואת כל שאר הירקות אפשר בלי בעיה, ופלפלים וכו' וכו' ומה שאתה רוצה, ירקות בעיניי זה צריך להיות חופשי, מוצרי חלב כמו גבינות, ריקוטה, יוגורטים, בהחלט אפשר, מי שעושה תפריטי חלבונים, לא צריך להגיע לרמה קיצונית אף פעם.
ועוד שאלה אחת האחרונה, הילד שלי אוהב לאכול מלפפון, לא מלפפון, עגבניות צ'רי. צריך להגביל אותו בכמויות, כי הוא יכול לאכול אותם כמו ענבים.
בן כמה הילד?
בן 5.
אם זה לא עושה לו שלשולים או משהו, צריכת עודף עגבניות, אז אין שום בעיה. זה לא עושה לו כאבי בטן או שלשולים?
לא, לא עושה לו.
אין בעיה.
הוא אוכל אותו בארוחת, הוא יכול, כאילו, אוכל בארוחת ערב, עגבניות שלי, ולפעמים הוא לוקח בלי לשאול אותנו, ואנחנו אומרים לו, תשאל, תגיד לנו שאתה לוקח, שנדע.
לא, אבל תקשיב, קודם כל זה מהמם, כי אתה תחשוב שהוא היה אוכל במקום זה איזה חטיף, בגלה, לא יודע, צ'יפסים, קנויים, כל מיני גועל נפשים כאלה. עדיף שאוכל עגבניות שרי, חד משמעית, מלא ויטמין C, מלא סיבים תזונתיים. שיוכל כמה שהוא רוצה, כל עוד שזה לא עושה לו כאבי בטן או שלשולים, כי אתה יודע שלתינוקות למשל, בגיל חצי שנה, שבעה חודשים, אם יש להם עצירות, אומרים תנו לו כף עגבניה מרוסקת, כי זה משפיע על העיכול. אחר כך זה כבר השפעה קצת יותר נמוכה, כי הילדים צורכים עוד ירקות ועוד כל מיני זה, אז אבל בגלל שאתה דיברת על כמות שהיא כאילו מוגזמת, אז אני שאלתי אם זה לא עושה לו. גם העניין של כמות גדולה או מוגזמת זה תלוי, זה תלוי מאוד, נגיד, אני למשל מסוגל לגמור קילו וחצי, את כל הסלסלה ביום, וזה לי לא נראה מוגזם, אז אתה מבין, אז זה נורא אישי המילה הרבה מדי, כן?
לא הרבה מדי, בוא נגיד, אני קונה פעם בשבוע, כאילו החבילות שהם מוכרים, של, לא יודע בדיוק כמה יש במשקל, אבל אני מביא
בסדר, זה בסדר גמור, זה בסדר גמור. יופי, אז תודה רבה, תודה רבה, וכל הכבוד.
תודה רבה לך, יש לך תוכנית.
תודה רבה. תודה. ויש לנו עוד מאזינה אחת למה שנספיק, כי אנחנו כבר בסוף התוכנית, שלום.
היי.
היי.
מאיה, מה נשמע?
בסדר.
התוכנית שלך מהממת.
אני נורא שמחה על כל המחמאות, אבל בואי ניגש לעניין, כי נשאר לנו דקה.
אוקיי, אני קניתי שמן זירי פשטן.
שמן זירי פשטן, אוקיי.
כן, השאלה, איך אני יכולה להתמש בו, אם אני יכולה לעשות אותו?
למה קנית את זה, סליחה, שאני אומרת?
לא יודעת, רציתי לפזר אותו
תשמעי, אני זוכר שאני הייתי קטנה, אבא שלי היה גם כן קונה שמן פשטן בשביל לדלל צבעי שמן לציורים. אז אני זוכרת הריח של זה כבר, זה לא עושה חשק לאכול, זה לא כזה טעים, כן? אם זה טעים לך אז מצוין, זה מלא אומגה 3.
כן, אני יודעת, אבל אני יודעת הערכים, השאלה אם אני יכולה לשים אותו, נגיד, לתגן איתו חביתה או...
כן, כן, חד משמעית. חביתה, את יכולה שמן זית, את יכולה שמן...
הוא לא מתחמצן ב...
לא ברמות שאני יכולה להגיד לך שזה הרסת את הערך התזונתי, אם זה טעים לך עם חביתה, אז חד משמעית אפשר, בטח. זה לא שאת עושה טיגון עמוק, זה את מגיעה לרמות של טמפרטורה שהיא כאילו כמעט... את עוד לא הגעת לטמפרטורה שהשמן נשרף, לכמעט כאילו ברמה שעוד לא התחיל, עוד לא מתחיל להתקלקל השמן.
אלא ואז... אם מגזימים איתו בכלל נגיד.
כל שמן לא כדאי לך להתקע רק עליו, אז כמו שאני לא אגיד לך, תוכלי רק תפוח. יש בבננה יותר אשלגן ומגנזיום, במנגו יש יותר ויטמין A.
לא, אני מתמתת גם שמן זית. אבל...
אוקיי, אז לא רק שני שמנים גם. את לא יכולה להגזים איתו, שתי כפיות ליום של שמן בדיאטה.
לא, לא, אני לא עושה דיאטה.
אוקיי. אז כפית 2 ליום זה מצוין, אבל תגווני עם עוד שמנים.
אוקיי.
יופי. שאלה טובה. תודה רבה רבה.
תודה. ביי.
ביי, להתראות. אוקיי. עכשיו הגענו למתכון, שתקשיבו, זה לא בדיוק מתכון, זה יותר רעיון נחמד. בטח יש לכם קולפן כזה יותר רחב, מה שמקלפים את הקליפות של המלפפונים והגזר, אז תיקחו את הקישוז, הוא כאילו ישמן כזה, ותעשו עם הקולפן, תעשו רצועות כאלה לאורך, שייצא ככה בצד שלהם למעלה ולמטה ירוק, ככה מהקליפה של הזוקיני. עכשיו אתם לוקחים תבנית של מאפינס, ומסביב לכל שקע מאפין, שמים בריפוד כזה מסביב, לא בלי הלמטה, שמים שתי רצועות כאלה דקות של הזוקיני. מרססים בספרי שמן, שכחתי להגיד. לבפנים תשברו ביצה, ככה, כמו שהיא, תשברו ביצה. על זה, הביצה השבורה, תשימו ככה כפית רסק עגבניות או רוטף שקשוקה, פרוסה דקה של בולגרית, כפית גבינה צהובה 9% מפוררת, עוד פעם ספרי שמן, תעפו 20 דקות. תקשיבו, זה יוצא כזה ביצה, בציפוי כזה מעטפת עלי זוקיני, פצצה, נראה מהמם, וזה כמו לכל ביצה. טעים גם, גיוון ממש נהדר, זה יופיע באתר של הרדיו גם התמונה. אוקיי, תודה רבה לכל מי שעלה לשידור ולכל מי שהאזין. תודה רבה למאיר הפרץ, לשקד מורג, לירון זאבי, לאליעזר בן יהודה. אני מזמינה את כולכם ללייב יום שלישי בפייסבוק שלי, שעה 19:45. נשתמע. ביי ביי, שבת שלום.